רוטן, המרכז ל... מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
בוקר טוב, יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים, שבוע טוב ומבורך, פותחים איתכם את שבוע העסקים. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין, שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים, ובמשפט עסקי מסחרי, בעצם ליווי משפטי לעסקים, החל משלב ההקמה ועד שלב האקזיט. והיום בתוכנית שלנו, החלטתם להקים עסק חדש, נהדר? האם עצרתם רגע לתכנן את המהלך הזה? מדי שנה נסגרים בישראל מעל 45,000 עסקים. חישוב פשוט מראה שמדובר בכ-865 עסקים שנסגרים מדי שבוע. בתקופת הקורונה המספרים האמירו לכ-70,000 עסקים שנסגרו באותה שנה, כ-1,350 עסקים שנסגרו מדי שבוע. אלו מספרים מטורפים, בלתי נסבלים. החדשות הרעות הן, לצערנו, שתמיד יהיו עסקים שיקשלו ויסגרו. החדשות הטובות הן שאפשר לעשות את זה אחרת ולהצליח ובגדול. מתארך אצלי בתוכנית אייל דרורי, שהוא יועץ אסטרטגי, עסקי, פיננסי וניהולי, הוא הבעלים של פירמת הייעוץ אלדר יועצים. מה נשמע אייל?
בוקר טוב אדיר, מה שלומך?
בסדר גמור.
שמח להיות פה.
וכיף, גם אני שמח שאתה כאן. אנחנו נדבר אייל יחד היום על הקמה של עסק, על ביסוסו, על ניהולו. אולי גם נרחיב קצת את השיח להתרחבות וצמיחה בכל מיני שיטות.
כן, שיהיה לנו זמן.
ככל שיהיה לנו זמן. אז בין היתר נבחן שאלות מעניינות, ביניהן מהן אבני היסוד להקמה של עסק, כיצד בונים תוכנית עסקית, איך משיגים שליטה על תזרים המזומנים, שאלה שכל אחד מבעלי העסקים מתמודד איתה מתישהו, מהי המשמעות של בחירת השותפים הנכונים לעסק, וכיצד מתמחרים בצורה נכונה. אז על השאלות האלה ועוד אנחנו נשיב כאן בזכייניסטים. אם אתם מעוניינים להקים עסק חדש בזכיינות או שלא בזכיינות, או מעוניינים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, וגם אם אתם כבר זכיינים ברשת קיימת או זכיינים פוטנציאליים, התוכנית הזאת היא בשבילכם. כאן בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. שאלתי אותך איך אתה מרגיש, בוא ספר לנו מי אתה אייל.
קודם כל, אני מרגיש מצוין ובוקר טוב. אני הבעלים של פירמת הייעוץ אלדר יועצים. אנחנו עוסקים בייעוץ אסטרטגי, עסקי, פיננסי וניהולי. קיימים מעל 20 שנה. אני חייב להגיד שאני מאוד נהנה ממה שאני עושה, וזה מאוד משמח אותי גם להיות פה ולפגוש אותך היום.
העונג כולו שלי, ואני ממש מתחבר לאהבה שלך למקצוע. אנחנו מדברים, אנחנו גם גילוי נאות, יש לנו לקוחות משותפים ומכירים. והתשוקה הזאת למקצוע, לעשייה שלך המקצועית, זה ניכר מהיום-יום שאנחנו בקשר, וזה מקסים בעיניי. ואני אגב חושב שזה בלתי אפשרי לעשות את העסקים אם זה לא מהמקום הזה.
נכון.
אם אין לך את התשוקה הזאת. אז אתה באמת כבר מעל 20 שנה בתחום. אנחנו מדברים היום בעצם על הדרך הזאת, השרשרת הזאת של עסק שמוקם, מתבסס, מנוהל, נדבר גם על סוגיות ניהוליות כאלה ואחרות, ניגע בזה. אז שאלה קודם הראשונית היא, ובטח אנשים רוצים לשמוע את זה, לאילו שווקים אתם פונים בפירמה?
אנחנו פונים, כמו שאמרתי, בעיקר ל-SMB, שזה משלב העסקים המתחילים, בין אם זה עסקים קטנים, עסקים משפחתיים, כן. כולל כמובן סטארט-אפים.
SMB נגיד, small medium business.
נכון. כולל סטארט-אפים, גם הייטק וגם לואו-טק, דרך עמותות, חברות, ועד חברות בסדר גודל של 120-150 עובדים.
כן, יפה. הקמה של עסק, אייל, ובנייה של תוכנית עסקית, זה ככה הפתיח שלנו, ברשותך. אז כל כך אנחנו יודעים שכל עסק מבוסס על רעיון כלשהו. בן אדם מגיע עם רעיון, חושב מה הוא עושה, והולך ומקים את העסק הזה, אבל אנחנו יודעים גם שלא מספיק שיש לך רעיון, רצוי מאוד להתייעץ עם אנשים שנמצאים קרוב אליך בצורה כזו או אחרת. איך אמרת לי? שאתה מסוגל לקבל את הדעה שלהם, לא רק שאתה נכון. לא מסוגל לקבל את הדעה שלהם, ואולי חושבים אחרת
וגם
ממך.
וגם להקשיב. כן.
בדיוק. וכמובן את הרעיון הזה בוחנים אחר כך ברמה העסקית, ברמה הכלכלית, גם ברמה המשפטית כמובן. בוא נדבר ברשותך, אייל, על אבני היסוד להקמת עסק.
אוקיי. יש כמה אבני יסוד, וחשוב שהם יהיו סדורות לא רק בראש, אלא גם בכתב אצל מי שרוצה להקים עסק.
כן.
השלב הראשון, כמו שאמרנו, זה הרעיון העסקי או המוצר השירות, משהו שאותו בעל עסק חושב שהוא רוצה לעשות, וצריך את הרעיון הזה גם לבחון, גם מבחינת סוג המוצר וסוג השירות, אבל זה לא מספיק, גם אם יש לנו את הרעיון הכי טוב בעולם, אנחנו צריכים לגייס אליו לקוחות.
כן.
והלקוחות האלה צריכים להיות לקוחות טובים, כאלה שיודעים להעריך את השירות ואת המוצר, מוכנים כמובן לשלם עליו.
כן.
ואיתם ביחד אנחנו נוכל להתקדם, אבל בשביל שהם יגיעו, אנחנו צריכים לייצר תהליכי מכירה.
כן, בהחלט.
ותהליכי המכירה צריכים להיות סדורים, ברורים, כאלה שהם גם מעניינים את הלקוח וגם בנויים נכון עבור הפירמה שלנו, ואחרי שיש לנו את כל זה, גם אנחנו אמורים לקבל את התמורה.
כן.
התמורה כדאי שתגיע בדיוק...
השלב החשוב, מה שנקרא.
כן, שהרי הפעילות העסקית, אותו תהליך מחירה מסתיים כשהתמורה בבנק.
כן.
והגיע בסכום הנכון וללא קיצוצים וכיזוזים ובמועד הנכון. והתהליך הזה בעצם שהמחירה המוצלחת מסתיימת כשהתמורה בבנק מאפשרת לנו להמשיך ולהתקדם, ועל זה כמובן אנחנו צריכים לדאוג לפיתוח העסקי ולתפעול ואדמיניסטרציה ועוד ועוד ועוד, אבל אלה השלבים הראשונים.
כן, אז אם רגע נסכם את זה, אנחנו מדברים על ארבעה שלבים בעצם. אחד זה הבסיס, הרעיון העסקי, המוצר או השירות. הבסיס הזה בעצם מביא ללקוחות טובים. לאחר מכן, אם יש לקוחות, צריך גם לדעת איך מוכרים להם ולזקק
נכון,
ולדייק את תהליכי המכירה.
ולשמור עליהם ולהמשיך את הפעילות איתם ולהרחיב אותה וכו'.
בהחלט, ואפסיילים וכו', וקבלת התמורה, שכמובן זה חלק מהעניין. יפה, אז יש לנו את ארבעת השלבים הראשונים.
הם הראשונים, עסק. כן, אחרי זה יש לנו הרבה, אבל,
הראשונים,
אבל זה הבסיס.
כן, זה הראשון,
זה
הבסיס.
אנחנו רוצים להתחיל.
אבני היסוד, יש לנו עסק, אבל זה... כידוע, לא מספיק. אנחנו צריכים פה עוד לעשות תכנון וניהול מקצועי כדי, מה שנקרא, לקחת את זה ולהפוך את זה, ליישם את זה במציאות, להפוך את זה
מרעיון למציאות.
מנייר למציאות, מרעיון כן, למציאות. איך אמרת לי? עסקים לא מתכננים להיכשל.
הם נכשלים בלתכנן.
הם נכשלים בלתכנן, בדיוק, שזה, כן. וואלה, זה אחד הסלוגנים. אני כל כך, כל כך מתחבר לדבר הזה. תשמע, אני במשרד שלי פוגש... באמת עשרות בעלי עסקים מדי שנה, מכל מיני סוגים ומינים שחלקם רוצים לעשות את הצעד הבא שלהם ולהקים עסק או להקים פעם נוספת עסק, חלקם רוצים להרחיב את העסק הקיים שלהם בצורות כאלה ואחרות, נגיע לזה, נדבר על זה. רבים מהם מגיעים לחלוטין קלולס, ממש אבל, שלופים לחלוטין, זה כואב לראות את הדבר הזה, ואתה ואני יודעים, שלא הרבה אנשים יודעים את זה, כן? אנחנו כן יודעים את זה. שאחד השלבים בעצם החשובים בתכנון של הקמת העסק החדש, או כשעסק רוצה להתרחב וכן הלאה, זה בעצם להבין איך נראית התוכנית העסקית, לבנות אותה, לפרט אותה, לדייק אותה, גם תוך כדי תנועה. אז אני רוצה לשאול אותך, שוב, של המאזינים שלנו, מאזינים, מאזינות, צופים, צופות, מה כל כך חשוב בבנייה תוכנית עסקית.
אוקיי, בואו רגע נעשה סדר בדברים, נפריד לרגע את התוכנית העסקית מהתכנון העסקי. התוכנית העסקית בעצם זה התוצר של התכנון העסקי. ובשביל שהיא תהיה מוצלחת, צריך לעשות תכנון טוב, ואני מזכיר לכולם שהאקסל סובל הכל, ותוכנית עסקית זה לא רק אקסל.
כן.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין בתוך התוכנית העסקית, קודם כל, מה המוצרים, ומה השירותים, ומי הלקוחות, ועוד איך אנחנו עושים את התהליך של התפעול והאדמיניסטרציה והפרסום, ובעיקר מי הם אנשי המפתח בפירמה שלנו. ועוד ועוד ועוד, על כל הדברים האלה מגיעים בעצם התחזיות, מגיעות התחזיות הפיננסיות. כן. עכשיו, התוכנית העסקית מהווה בעצם איזשהו מסמך עבור בעל העסק, והרבה פעמים גם עבור שותפים שהם לא רק שותפים בכסף או בחזון. אם הולכים לבנק, הוא רוצה לראות תוכנית עסקית. אם רוצים לגייס משקיע, הוא רוצה לראות תוכנית עסקית.
כידוע, הבנק הוא שותף בלתי נפרד מהביזנס.
אז זהו, הבנק הוא לא ממש שותף. לא, הוא לא שותף, הוא רק מציג את עצמו כשותף. הוא מתעניין בלתת כסף לאנשים שיחזירו לו את הכסף, וזה בסדר, זה הביזנס שלו. יש דרכים לדבר מול הבנקים, יש דרכים להוציא כספים מהבנקים, וכמובן להחזיר, כן? על זה אנחנו נדבר בהמשך, ככל שיוותר הזמן, אבל התוכנית העסקית אמורה להיות כזאת שמסבירה לבעל העסק, ובסוף התהליך הוא באמת אמור להבין מה הוא הולך לעשות, עם מי הוא הולך לעשות, איך הוא עושה, איפה הבידול שלו, מה היתרון שלו, כמה הוא צפוי להרוויח, כמה הוא צפוי להשקיע, וכמה זמן עד שהוא יגיע לאבן דרך ראשונה, שנייה ושלישית וכו'.
שזה גם חלק מהעניין כמובן, המיילסטונס זה חלק מהדבר נכון. הזה. מה המבנה של תוכנית עסקית ככה, תן איזה בולטים, אתה יודע.
קודם כל היא נפתחת, אבל היא לא נבנית ככה, היא נפתחת, כשאתה פותח תוכנית עסקית שערוכה ובנויה נכון, היא נפתחת בתקציר מנהלים, שמסביר כן. לקוראי התוכנית, ולמי שהתוכנית מיועדת אליו, מה הרעיון בגדול, בעמוד או עמוד וחצי, ותוכנית עסקית נבנית שונה, בהתאם לקהל שאליו היא מיועדת.
כן, תקציר מנהלים, נגיד, זה איזושהי הקדמה כזאת, נכון? שנותנת...
כן, זה בגדול מה שנקרא בשפה המקצועית one pager, כן. שמציג את הדברים. ולאחר מכן אנחנו נכנסים באמת לתוכנית על כל הפרקים שלה, וכמו שאמרנו, זה הרעיון, והשותפים, או בעלי המניות, או היזמים, והחוזקות שלהם, וכוח האדם, והתכנון האסטרטגי, והמוצרים, והשירותים, כן. והלקוחות, וכמובן השוק והמתחרים. ואיך אני עושה את כל זה מבחינה תפעולית ואדמיניסטרטיבית ומחשובית.
אני עוצר אותך, בוא נדבר רגע על העניין של מוצרים, בסדר? עסק שהמהות שלו זה מכירה של מוצרים. מה היית לוקח בתוכנית העסקית ומפרט שם? אני מניח את המוצרים, איך הם מיוצרים, עלויות, בוא קצת...
בוא נתחיל בזה שאם אני מייצר מוצר, חשוב לי קודם כל להבין שלמוצר שלי יש בידול למול המוצרים של המתחרים.
כן.
ויכול להיות שהוא ייחודי בשוק, היום זה קצת פחות, אבל נניח שהוא ייחודי אז זה נהדר ואני צריך לבנות את הסיפור, ופה אנחנו נכנסים להרבה מאוד ניואנסים של מתי להוציא לשוק וטיים טו מרקט וכו'.
אז אתה תעשה פה איזושהי סקירת שוק מן הסתם כחלק מהדבר הזה?
כן, שאני צריך להבין קודם כל איפה השוק שלי, בארץ או בחו"ל. ואחר כך מה גודל השוק שלי, ולבוא להגיד, זה שוק של מיליארד, ואני רוצה אחוז, זה טכניקה לא נכונה, היא לא מביאה לנו שום דבר.
פחות.
אבל אחרי שהבנתי איפה השוק שלי, ואני מבין מה המוצר שלי, ואני מבין לאיזה קהל הוא מדבר, כי הרי...
זה השיווק כבר. כן.
כן, אפילו נניח ניקח מוצר נורא פשוט, כמו מרקר, שמונח פה על השולחן, אז יש מרקר שבנוי לקהל ספציפי, שהוא בנוי ארגונומית בצורה מסוימת, ויש מרקר שבנוי לעבודה בשטח, שהוא יכול לעמוד בתנאים קיצוניים יותר וכו'.
כן.
יש הרבה דברים לגבי המוצר וכנה לגבי השירותים, ואני צריך מאוד לדייק אותם.
ותאפיין פה גם את הציבור, זה בעצם מה שאתה אומר.
זה הלקוח, כן.
אפיין פה את ציבור הלקוחות כבר נכון. בצורה יותר...
ולפעמים יש לקוח ויש צרכן, שזה אנשים שונים. תחשבו על זה שאתם קונים בובה לילדה שלכם. אז הילדה היא מי שמשתמשת במוצר הזה, אבל מי קונה אותה, ואל מי אני מדבר בשביל שיפעיל את הלחץ על ההורה לקנות, ומה ההורה מחפש כשהוא קונה את הבובה הזאת, זה הופך את הדברים ליותר מאתגרים ומעניינים.
כן, אפרופו גם זה מתקשר לשיחה שהייתה פה באחת התוכניות על חוויית הלקוח, שאני בתור הורה לצורך העניין של ילד פעוט, נכנס לחנות כדוגמת שילב, מוצצים וכן הלאה. איזו חוויה אני חווה, אני בסוף משלם, הילד שלי הוא זה שצורך למוצר, איזה חוויה אני מקבל, וכמו שאתה אומר, הצרכן והלקוח פה הם שתי ישויות נפרדות ומתחברות אחת לשנייה.
אתה גם בולט בחנויות צעצועים, אנחנו מדברים על הילדים, הם בנויות שהילדים יגידו, אבא, את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
כן. שזה בכלל, אתה יודע, דיון אחר לגמרי ומרתק, לחשוב איך הילד חושב. זה נקרא, מה יביא אותו להגיד, אמא, תקני לי, אבא, תקני לי, את זה ואת זה.
זה מומחיות.
תגיד, ואז מה? תחזית פיננסית, אני מניח שהיא מגיעה עכשיו.
היא מגיעה, עוד פעם, היא מאוד חשובה, בטח כשאתה הולך לבנקים ולמשקיעים, או אתה רוצה למכור או לקנות ולעשות דברים כאלה, אבל היא חלק והיא לא הכל. זאת אומרת, אם אני משקיע ואני אשקיע בחברה, לדוגמה מאוד יעניין אותי לדעת שהשותפים בחברה הזאת, בעלי המניות, הם פול בתוך החברה, והם לא עושים תפקידים של סמנכ"ל ומנכ"ל בעוד מקומות. ולעניין השאלה...
או שכן או שלא, תלוי איזה כסף אתה מביא. אפרופו זה אחד הדברים שצריך לתכנן אותם בבנייה של השותפים.
זו שאלה באיזה סיבוב אתה וכולי, אבל לא כל העסקים עושים סיבובי משקיעים. הרבה מביאים כסף מ-FNF'ים למיניהם, שזה Friends and Family. ואז לא בטוח שליל הסדר יהיה מוצלח או לא, אבל זה כבר עניין אחר. אבל לגבי התכנון הפיננסי, הוא צריך להציג גם את התחזית התזרימית, וגם את תחזית הרווחיות, וזה לא אותו דבר, רווח ותזרים. והוא צריך לבנות את התמחור הנכון בשביל שנבין כמה עולה לנו לייצר ובאיזה נקודות אנחנו יוצאים לייצור ומה היקפי הייצור שלנו. והוא צריך להתייחס לעלויות הפעלה השוטפות וכמובן לעלויות ההשקעה ולהוצאות קבועות ולהוצאות משתנות ועוד ועוד דברים. חשוב שזה יעשה על ידי אנשים שמבינים מה הם עושים. הם בדרך כלל גם ישאלו את השאלות הנכונות ויגרמו לבעל העסק או ליזם לחשוב. כן. כי כשאנחנו בונים לעצמנו את התחזית...
להזיז אותו בכיסא באי נוחות, זה המקום שהוא מתחיל לצמוח.
כן, האקסל מקבל כל מספר, ואנחנו רואים שאנחנו ממש מרוויחים ומהר, והמציאות היא לא כזאת, וצריך להציג שגרות כאלה ואחרות, ונקודות קיצון, ולהבין מה נקודות איזון, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים.
זה מביא אותי לשאול אותך בעצם עכשיו, אתה יודע, שאלה מתבקשת. אמרנו, בן אדם עכשיו יודע שהוא רוצה לתכנן את הביזנס שלו, אבל מה הוא צריך לשקול לפני שהוא מתחיל את התהליך הזה של ליווי עסקי מהסוג שאתם עושים, נניח?
קודם כל, הוא צריך להחליט שהוא רוצה. זה שלב ראשון. זה לא... הוא צריך לרצות, כי...
החלטה מודעת.
כן, היא דורשת ממי שעושה את התהליך מיינדד מאוד ברור לתהליך.
כן.
ואחרי שהוא החליט שהוא רוצה, הוא צריך לבוא עם האמת. אני מקבל אותו כמו שהוא, עם כל היתרונות והחסרונות שלו, והתפקיד שלי ביחד איתו לעשות צעדים קדימה, לתת לו כלים להצליח יותר.
כן.
ובתוך הדברים האלה יש לו עבודה קשה, הוא מקבל שיעורי בית, ועם השיעורי בית האלה הוא מתקדם.
מה שנקרא, אתה לא הולך ללמוד שחייה בהתכתבות.
זה לא מבטיח שאתה תצוף במים.
מה שנקרא, תשקיע הרבה זמן בשביל העסק שלך. זה לא שגר ושכח?
לא. אני לא חושב שיש משהו עסקי, בחיים זה לחפף. שגר ושכח, כן. כן.
ומה, בהיבט של היועץ, בוא נדבר על זה קצת, מה, אתה יודע?
היועץ קודם כל צריך שהוא יהיה עם ניסיון, והוא צריך להיות אחד שמגיע עם ניסיון בכמה וכמה תחומים ובכמה וכמה תפקידים. זאת אומרת,
אוקיי.
כמו בצבא, אתה לא יכול להיות קצין טוב אם לא היית קודם חייל, אז אתה לא יכול לטעמי להיות יועץ טוב אם לא ניהלת עסק והפעלת עובדים והתמודדת עם כל מיני משברים.
כן.
והבנת שבעיות זה בסדר, אבל אנחנו מסתכלים עליהם כאתגרים ואנחנו צולחים אותם. וכמובן, בתור יועץ, אתה צריך לעשות את זה עם הרבה אהבה ועם חיוך ועם אכלה, כי הלקוחות מגיעים הרבה פעמים בנקודות קשות. מעט לקוחות יודעים לצפות קדימה ולהגיע שהעסק במצב מצוין ולהגיד לי, אוקיי, בואו נבנה את השלב הבא. זה אנשים באמת שצריך להוריד בפניהם את הכובע. רוב הלקוחות מגיעים כשיש נקודות קשות יותר או נקודות משבר. ועם המצב הזה, אנחנו רוצים לנצח.
תגיד, כמה מהר אתה תדע לנבא את הצלחת הלקוח בתהליך הזה?
תראה, יש לי ניסיון של כמה וכמה עסקים, אני חייב להגיד בצניעות כמה מאות. כן. אחרי פגישה או שתיים, כבר אני אדע לפחות אצלי להבין אם בעל העסק הזה או בעלת העסק הזאת יעשו את התהליך ויתמודדו ויצאו מאזור הנוחות וילכו קדימה.
כן. יפה. לא דיברת על משהו אחד שהוא סופר חשוב ואנחנו יודעים אותו, החיבור עם הלקוח.
אתה צודק. כמו כל דבר בחיים, צריך חיבור טוב.
כן.
וכשאתה בוחר, נותן שירות, בטח יועץ עסקי או מנטור שאמור ללוות אותך ולגעת איתך בהרבה מאוד דברים, וזה תמיד מתחיל במישור העסקי, אבל הרבה מאוד פעמים גם יורד לפסים גם האישיים. אתה צריך מישהו שיש לך כימיה טובה איתו, אתה מוכן לשמוע את מה שהוא אומר, הוא יודע להגיד את זה בצורה שלא לוחצת לך על יבלות, אתה מרגיש נוח לשים את האמת מולו, יש חיבור, יש כימיה, כן. נעים לעבוד ביחד.
יש טראסט כמובן.
האמון זה הדבר המרכזי, כמובן גם בזכיינות ובשותפות שנגיע אליהם בהמשך.
חד משמעית, ואגב גם ביחסים שלי מול לקוחות שלי, אני, כל מה שאתה אמרת, אני רק הייתי צריך מיועץ עסקי לשנות ליועץ משפטי, וזה נכון. בגדול מילה במילה אותו דבר.
נכון.
אני רוצה להזכיר לכם מאזינים ומאזינות, שאנחנו לא מהווים פה ייעוץ מסוג כלשהו, וכמובן מי שמסתמך על מה שאנחנו אומרים כאן באחריותכם. אני רוצה שנצא להפסקה קצרה ברשות. בחרת שיר, תגיד למה בחרת את השיר הזה? שהוא שיר מהמם בעיני.
בואו אולי קודם תספר לנו איזה שיר.
זה שיר של שלום חנוך שנקרא הולך נגד הרוח או נגד הרוח.
כן. ובחרתי אותו בגלל משפט שיש בו, שאומר הכי חשוך לפני עלות השחר. והמשפט הזה הוא משפט שאני לוקח איתי, ואני משתמש בו הרבה מאוד פעמים בתהליכים מול לקוחות. בשביל לתת קצת אנרגיה ומעוף והבנה שכשהכי קשה זה הכי חשוך והשמש עולה והדברים התבהרו ומה שהיום קשה ונראה בלתי אפשרי מחר יראה קצת יותר קל ואחר כך יותר קל ואנחנו עושים תהליך ואנחנו נצליח בו.
יפה. הולך נגד הרוח הזכייניסטים, הפסקה קצרה עם אייל דרורי וחוזרים.
תמיד הולך נגד הרוח ואני לנשום, אבל אין מה לעשות נגד הרוח. הולך נגד הרוח, המדרכה מתנדנדת, אני סומך על הגשם שימשיך לרדת, שימשך
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
מתארח אצלי בתוכנית אייל דרורי, הוא הבעלים של פירמת הייעוץ אלדר יועצים. לשיטתו של אייל, עסק מצליח קודם כל בגלל עובדים, ונכשל בגלל מנהלים פחות טובים. האומנם?
כן, אני אדייק את זה, עסק מצליח בגלל עובדים טובים. ונכשל בגלל מנהלים פחות טובים. עובדים יש בכל העסקים, אנחנו צריכים עובדים טובים. הם מניעים את העסק קדימה, הם מאפשרים לך לעשות את האקסטרה מייל.
כן. אנחנו יודעים שקיימת בהרבה מאוד עסקים בעייתיות, הייתי אומר, בהתנהלות פיננסית, או קיימת התנהלות פיננסית טיפוסית של עסקים, של חברות. בוא נציג כמה שאלות מרכזיות בעניין הזה, ברשותך. מה השאלה הראשונה שהיית שואל פה?
קודם כל, אני רוצה להבין שהעסק מייצר תזרים חיובי. תזרים חיובי זה אומר שיש לי עודף של כסף כל חודש שעולה ועולה.
כן.
אם התזרים יהיה חיובי, אז כנראה גם לאורך זמן אני אהיה רווחי, ומדיניות ניהול ההשקעות שלי תהיה נכונה. לא ההשקעות של תיק ההשקעות, אלא ההשקעות שאני עושה בעסק.
כן. ההון החוזר. מה שאתה מתכוון,
נניח. און חוזר, כן, זה חלק מהתהליכים, זה גם מדבר על מנוף, עבודה במימון חוץ, אבל בשביל שזה יקרה, תזרים המזומנים שלי צריך להיות מנועל.
כן.
אני צריך לדעת כמה נכנס או צפוי להיכנס, אני צריך לדעת כמה צפוי לצאת, ושוב, בואו נפריד את הנושא של הרווח, שזה הכנסות פחות הוצאות, מהתזרים, שזה הזרימה הכספית או היציאה הכספית.
כן. כניסות של כסף ממש לחשבון הבנק ויציאות של כסף לחשבון. בדיוק. נקודה. הכי פשוט.
נכון,
נכון.
וברגע שאני יודע לנהל את התזרים שלי, ואני יודע לצפות קדימה נקודות שבהן יהיה לי חוסר בתזרים, ואני יודע להערך אליהן, כבר עשיתי כמה דברים מאוד טובים לעסק שלי.
למשל, אני הרבה פעמים פוגש בעלי עסקים במשרד, שמופתעים שהחגים הגיעו.
כן, זה לא היה בלוח השנה שלהם.
מסתבר שזה, כאילו מה?
זה שוב, זה התכנון וההכנה ומה שאמרנו, שעסקים נכשלים.
תסתכל 5 מטר מעבר לאף.
כן.
כן. אוקיי, יפה. אז זה, השאלה היא בעצם האם התזרים מנוהל או מתנהל בעצמו. יפה. מה לגבי הבנקים?
אז ככה, בואו נבין שבנק הוא לא ידיד והוא לא שותף.
אני קודם צחקתי כשאמרתי שהוא שותף שלנו, כן?
לא, יש גם לקוחות ואפילו בנקאים שחושבים שהם שותפים.
כן.
אז לא, הוא גוף עסקי שמטרתו להרוויח, וזה בסדר, כי גם מטרה של כל עסק היא להרוויח, וגם עסק שהוא במגזר הרביעי והוא במגזר קהילתי, יש לו מטרה לרווח, אבל הרווח הוא לא פיננסי, כן. הוא רווח אחר. אז הבנק בא בשביל להרוויח, והוא רוצה לתת כסף לאנשים שיחזירו לו את הכסף. תמורת הכסף הזה הוא לוקח ריבית, ועל כל דבר אנחנו יכולים לקיים מסע ומתן, כל זמן שהוא נעשה בצורה הגיונית, מתורבטת ובגבולות ניתנים.
עם הטעמים והנימוקים המתאימים גם.
נכון. כשאתה מגיע לבנק, אתה צריך לדעת מה אתה צריך, אתה צריך לדעת מה היכולת ההחזר שלך, כי זה יעניין את הבנקאי. הוא ישמח לתת לך כסף.
כן.
הוא רק צריך לדעת שהוא נותן לך את הכסף, והכסף הזה יחזור אליו, ואתה צריך לדעת גם להגיד איך תחזיר. וכשאתה מתכנן את זה, אתה צריך להיות סדור ולחשוב על הסיטואציות שיכולות להפריע לך להחזיר ולבוא עם פתרונות לדבר הזה. וככל שאתה עושה את העבודה הזאת בצורה מסודרת וחכמה, ואתה גם יודע לדבר בשפה, כי זה שפה לדבר עם בנקאים, אז יש סיכוי טוב שתקבל.
אפרופו השפה של הבנקאים, אתה יודע, פעם אמא שלי אמרה לי, דיברתי את השיחה רגילה, אמרה לי, אני לא מבינה מה אתה אומר.
דיברת איתה במשפטית.
דיברתי איתה בעברית לא מדוברת, אלא בעברית משפטית, שמה לעשות, היא לא מהז'אנר, היא לא מבינה את זה.
נכון.
אני לוקח את זה למקום של מול הבנקאים, שהרבה פעמים הלקוח אין לו מושג מה לומר במילים המתאימות לבנקאי, ופה אתה נכנס לתמונה ו...
כן. א', יש כל מיני במרכאות כללות שהבנקאי אומר, לא כי הוא מקלל אותך, כי זה ראשי תיבות, כמו שתדבר עם הילדים שהם בצבא, אז אתה תשמע הרבה ראשי תיבות, ואתה צריך לשלוט בראשי התיבות האלה. ב', שווה לנסות ולהסתכל על הדברים מהעיניים של הבנקאי. גם כשהוא אומר לך לא, זה בדרך כלל לא כי הוא ישרה. הוא פשוט לא התחבר לרעיון, או לא בטוח שאתה תוכל לעמוד במה שאתה מבטיח, ואתה צריך לבוא...
מייצר אצלו את הביטחון.
נכון. כמו בכל דבר, אתה צריך לשווק ולמכור, ואתה צריך לשווק ולמכור גם לבנקאי.
כן.
וזה בצורה הנכונה, והתפקיד שלי כיועץ שמלווה, זה א', לעשות את עבודת ההכנה הנכונה עם בעל העסק, לא בשביל לעשות שואו כמו שצריך, אלא שהבסיס באמת יהיה נכון. שהתוכנית העסקית תעמוד בפני עצמה, והתכנון יהיה נכון, ולא יהיו לנו שם כל מיני איזים, ושלא פתאום יהיו רווחים לא צפויים, או נחשוב רק על האפיקים החיוביים, ולא נראה את הבורות שעלולים להפריע לנו בתהליך. ואחר כך גם להציג את זה לבנקאי בשפה שלו, לתת לבעל העסק את המקום בשיחה, הוא צריך לשכנע את הבנקאי שהוא עומד מאחורי הדברים האלה.
בסוף זה עניין גם פרסונלי. יושב בן אדם ו...
זה דיברנו על הכימיה קודם, נכון?
לגמרי.
אז לפעמים צריך לנסות בכמה בנקים עד שנוצרת הכימיה עם אותה תוכנית עסקית.
אפרופו עניין הדברים הלא צפויים, אתה יודע, שאנחנו מדברים עליהם, אחת השאלות היא האם אתם מודעים לעלויות הקבועות והמשתנות שלכם בעסק, נכון? יש פה סוגיה משמעותית. בוא נדבר עליה.
כן. זה עוד מתחיל קודם כשאתה מקים עסק בעלויות ההקמה. ההשקעה שאתה משקיע בעסק, בין אם זה ההתאמה של המוסקר או הקנייה של המוסקר והמכונות והציוד והמחשוב וכו'. אבל אחרי שעשינו את כל זה, אנחנו בכל עסק כמעט יש לנו עלויות שהן משתנות, שהן פונקציה של היקף הפעילות שלי. זאת אומרת, אם אני אתן יותר שירותים או אמכור יותר מוצרים, העלויות יעלו במקביל. הן עדיין צריכות לייצר לי רווח, כן? אותו רווח גולמי. שזה הכנסות פחות, הוצאות.
שלא בהכרח נכון, אם הגדלתי את המחזורים ואת הפעילות, שגם הרווח גדל. זה מה שאתה רוצה בעצם...
אני אדייק. הגדלתי את המחזורים ואת הפעילות, אז העלויות המשתנות שלי יגדלו. והרווח, פר מספר, פר שקלים או דולרים, אמור לגדול. מצד שני, יש לי עלויות קבועות. זאת אומרת, להדליק את החשמל בעסק, המיזוג, הארנונה, הסחירות, כל הדברים האלה, ולפעמים גם חלק מכוח האדם שלי, זה עלות קבועה. המזכירה, איש המחשוב, ועוד ועוד. הדברים האלה הם קבועים, וצריך א', להבין כמה עולה להדליק במרכאות את החשמל בעסק, ואני צריך להבין איזה אחוז הרווחיות יש לי, ובתוך כל הדברים האלה לתכנן את הפעילות בשביל להצליח להגדיל את הרווח, וכמובן לצמצם ככל האפשר את העלויות.
אני רוצה לספר לך משהו שקרה לי לפני כמה שנים. הגיע אליי לקוח שהחליט שהוא רוצה לרכוש זיכיון ברשת אופנה.
אוקיי.
והוא הגיע אחרי הרבה מאוד שנים בחול, ואמר לי, תשמע, אני הולך לקבל 100% מימון בעסקה הזאת.
נהדר, הוא יודע להחזיר את המימון?
אז אמרתי לו, רגע, עצור שנייה. כמה, מה העון עצמי שיש לך? אמר לי, לא, יש לי, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, לא, עקרוני כרגע. יש לי, אני יודע מה, 200,000 שקל, 300,000 שקל עון עצמי, ואת כל ה-700 הנותרים, ב-100% אני מקבל את כולם. אמרתי לו, אתה לבד בסיפור הזה? לא, יש לי יועץ פיננסי שמלווה אותי, שיועץ גיוס אשראי, הוא קרא לזה. אמרתי לו, אתה בטוח שהוא יודע להביא לך את 100% מימון? זה נשמע לי קיצוני, אתה רק חזרת לארץ, אני לא יודע איזה רקורד בנקאי יש לך, אני לא מתעסק בזה, אבל נשמע לי כאילו הדבר הזה הוא פרימצ'ור.
היית אוכר שמחה.
To make a long story short, אני הכנסתי בהסכם עם הרשת תנאי מטלה, שים לב, שאומר, שאם הלקוח שלי, הזכיין, לא מקבל 100% מימון שנדרש לו להקמה ולריצה של שנה שלמה מהרגע שהוא הקים את העסק, כבר, אתה יודע, הסתכלתי קדימה, אין עסקה. זה, העליתי את זה מה שנקרא עמוק בתוך המסע ומתן, אני חייב לומר שהרשת לא אהבה את זה, אבל היינו כבר בפנים והרשת רצתה את הבן אדם והלכו איתי. הלכו איתי, הסכימו לתנאי המטלה, שאמר את מה שאמרתי עכשיו, קבענו איזשהו פנלטי, איזה רף מחיר כזה של פנלטי במידה וזה לא קורה. בסדר. ומה קרה, לדעתך? הוא לא קיבל את 100% מימון. איך אני? והסיפור הזה של לא לקבל את המימון המתאים, לדעתי התחיל במקום שבו הייעוץ שהוא קיבל היה ייעוץ, בוא נגיד, פחות מקצועי. Okay. וגם כמובן הנתונים שהוא הביא איתו, כן? זה עניינים שהם קשורים אליו ברמה הפרסונלית.
זה בדרך כלל שילוב.
כן. אבל לא אהבתי את המקום הזה, אתה יודע, okay. שאומרים לו, אתה תקבל ו...
קודם כל, אני לא מכיר את המקרה, אבל לפעמים יועצים שמגייסים אשראי נבנים באחוזים מגובה הגיוס. זה כמו מתווך שנבנה באחוזים מגובה העסקה. מעבר לכך, גם אם הוא מקבל את אותם 700 או 800 אלף שקל, אני בתור יועץ רוצה לדעת אם יש לו יכולת החזר, כי הוא בא בשביל להצליח, לא בשביל לצבור הלוואות שקשה להחזיר אותם אחר כך.
כן.
ולפעמים התפקיד שלנו, שלך כעורך דין שמלווה ושלי כיועץ עסקי שמלווה, זה לראות מעבר לקו הראייה של הלקוח ולשים לו את הדגלים האדומים. כן. אני חייב להגיד בצער שהם לא תמיד מוכנים להקשיב, אבל התפקיד שלנו לשים את זה שם, ואני רוצה להעיר פה עוד נקודה, שלפעמים כשאני חושב שעומד להיות שם בור שאותו לקוח עומד להיכנס אליו, אני מבקש בחוצפה רבה, אבל אני מבקש שגם בן או בת הזוג יגיעו לפגישת הייעוץ הבאה.
יפה.
בשביל לשים את זה על השולחן.
סחתן, אייל.
כי זה לפעמים מפרק משפחות.
שמה? אהבתי את זה מאוד.
חן חן.
השאלה הנוספת היא עניין התמחור. אני מניח שאתה נתקל בזה הרבה. האם בן אדם יודע לתמחר את השירות או את המוצר שלו? בוא נגיד כראוי. אני לא יודע מה זה אומר, אבל בוא נדבר על זה רגע.
אוקיי. בוא ניתן דוגמה, שאנחנו רוצים למכור איזשהו מוצר, ואנחנו יודעים בכמה אנחנו קונים, ונניח שאנחנו קונים ב-10 שקלים את המוצר, ואנחנו מחליטים למכור אותו ב-15 שקלים, ועל פניו יש לנו רווח על כל יחידה של 5 שקלים.
כן.
נשמע לא רע. השאלה, כמה עולה לנו התהליך? אנחנו צריכים לזכור אולי מחסן ומשרדים בשביל זה, אנחנו צריכים להחזיק אנשים שיפרסמו וגם הפרסום עולה כסף, אנחנו צריכים לשלם לרואי חשבון, אולי גם ליועץ עסקי, אולי גם לעורך דין, ועוד ועוד ועוד, ושמתי פה רק חלק קטן מהעלויות, ובסופו של דבר גם יש לי את השותף הבכיר שזה מס הכנסה, שגם לא מגיע חלק. כן. אז נכון שזה מדרגות מס, ונכון שזה פונקציה של היקף הפעילות שלי, אבל הוא את חלקו צריך לקבל, וכל הדבר הזה צריך לבוא בחשבון, ויש סוציאליות,
כן.
גם לי כבעל עסק, ויש ביטוח לאומי, ואם מכל התהליך הזה, וזה עוד לפני המימון, כן, לא התייחסתי עוד בכלל למימון, ואם לפני כל התהליך הזה, מאותם 5 שקלים על היחידה, אני נשאר עם שקל ליחידה, אז אולי כל המשחק הזה לא כלכלי.
כן.
אז התמחור הנכון
הוא חלק... ואז back to square one, לחשוב שוב על התמחור.
נכון, והתפקיד של היועץ העסקי, לשבת עם בעל העסק, או לבחון את התמחור שאותו בעל עסק הקים, או לתמחר איתו ככל האפשר, אני חייב להגיד שהתמחור הראשוני הוא הערכה.
כן.
אנחנו מתקנים תוך כדי תנועה, אבל אנחנו משתדלים לתת את הערכה הכי טובה שאפשר, על סמך הנתונים שהביא בעל העסק.
כן.
זאת אומרת, חזקה על בעל העסק שחשוב שיעשה שיעורי בית כמו שצריך.
שהוא יודע גם את התחום שלו, שלא כן. איזה אופורטוניסט כן. שאני לא יודע מה. בוא נרגע, נלך למקום אחר של ענייני ניהול וקצת גם מעבר לזה. אז אפרופו ניהול, דיברנו בהכנה לתוכנית הזה שקיימות אסכולות שונות של ניהול. בין היתר זה קשור גם לטרמינולוגיה, לשפה, לפערי דורות, לדרך של האצלת סמכויות, לתעוזה של כוח אדם אצלך בעסק וכן הלאה, לרמת אחריות וכו' וכו'.
גם למגדר.
הרבה מאוד דברים. כמובן גם למגדר. הנה זה הדבר הבא שרציתי לומר. וגם אמרת לי נורא יפה, המנכ״ל גם צריך לדעת להשכיל איך הוא גם לא מפריע.
נכון.
אלא מה שנקרא מנצח על התזמורת. בוא נדבר מילה אחת ברשותך על המקום הזה של... תהליכי התייעלות, ותן איזה אתגר בניהול כזה שאתה חווה אותו אל מול לקוחות.
אז יש הרבה מאוד אתגרים, אבל אתגר נפוץ זה שהפירמה רוצה לעשות את קפיצת המדרגה הבאה.
כן.
זאת אומרת, עד היום יש עסק, הוא מכניס, עובד, מוכר, היקף פעילות מסוים, ועכשיו אנחנו רוצים... לעשות יותר, להביא אולי מגוון לקוחות חדשים, או להכניס קו מוצרים חדש, להרחיב את הפעילות, וכמובן ללכת עם יותר כסף. התהליך פה הוא דורש טיפול מרמת הבסיס. קודם כל, אם אני מגדיל פעילות, אני צריך באופן סביר יותר כוח אדם. כן. ואני צריך כוח אדם מוכשר, ואני רוצה להביא אנשים שהם לא העתק שלי. הם אנשים שחושבים קצת שונה, הם מסוגלים לאתגר אותי, וזה מתייחס כמובן ליכולת הניהול שלך, שאתה מנצח על התזמורת ולא מפריע לתזמורת לנגן. אני רוצה להביא...
אנשים חזקים צריכים להיות שם.
כן, הרבה פעמים אנשים חזקים עולים כסף, אבל מעבר לזה שזה כסף שיוצא, זה השקעה בעסק שלך. אם אתה רץ לאורך זמן, אתה רוצה לבנות יסודות איתנים. כוח האדם שלך זה מרכיב מאוד מרכזי, גם בתקופת הקורונה וגם בתקופה שלאחר הקורונה.
כן.
בנוסף, אני צריך שכל הפסיליטיז יאפשרו לי את זה. אולי אני צריך לשנות מערכת מחשוב, ואולי אני צריך לשנות תהליכי מחירה, ואולי הפרסום שלי משתנה. ויכול להיות שאני צריך להוסיף עוד בן אדם מבחינת מועצת המנהלים שלי בעסקים בינוניים וגדולים.
כן.
אז התהליכים האלה הם יותר מורכבים, זה לא רק לבוא ולהגיד, אם מחר תראה היום 100,000 יחידות, אז אני עכשיו אקנה עוד קונטיינר, ועכשיו אני אמכור 200,000. בדרך כלל זה יסתיים בזה שיהיה לי יותר מלאי, ועל מלאי שיושב אצלי אני מפסיד כסף.
בהחלט, לגמרי. כמה מילים על התהליך שאתם... בוא נגיד עוברים, או תהליכי העבודה שלכם עם העסקים, זה מאוד מעניין אותי לשמוע את זה.
קודם כל אנחנו רוצים לעשות תיאום ציפיות בהתחלת התהליך, בשביל לוודא שבעל העסק ואנחנו מכוונים לאותה מטרה, והרבה פעמים צריך לדייק את המטרות, כי גם כשאתה נכנס לאוטו ומדליק את הווייז, אתה לא אומר לה בוקר טוב ווייז יקרה, קחי אותי לאן שאת רוצה, אלא אתה שם לה כתובת.
נכון, מדויקת לרמת הבניין.
אז אנחנו רוצים לעשות תיאום ציפיות ולהבין מה בעל העסק מצפה מאיתנו. אני חייב להגיד שיש מקרים שהציפיות לא ריאליות, ואני בא ואני אומר, זה לא אנחנו. וכאשר הציפיות בהלימה בין מה שבעל העסק רוצה ומה שאנחנו יכולים להציע, אנחנו מתקדמים מעלה.
כן.
חשוב לנו גם להגיד שלפחות אני אומר מבין היועצים שאני לא הארי פוטר, זאת אומרת אני לא עושה קסמים עדיין, אני עובד על זה אבל לא הצליח לי עדיין. זאת אומרת תהליכי השינוי וההצלחה תלויים בעבודה הקשה של בעל העסק, ביציאה שלו מאזור הנוחות, המוכנות שלו לעשות שינוי, התפקיד שלי לקחת אותו קדימה, לתת לו כלים להצליח יותר. ואחרי שיש לנו את הדברים האלה, אנחנו לומדים קודם כל את המצב הקיים, כי ההיסטוריה חשובה, והרבה פעמים ההיסטוריה מלמדת אותך גם על איפה דברים יצליחו יותר ואיפה יצליחו פחות, שהרי לכל אתגר, מה שבשפה של פעם נקרא בעיה, אז היום יש לנו אתגרים, לכל אתגר אתה יכול להציע מספר פתרונות, ואתה צריך להציע את הפתרון שיותר מתאים לבעל העסק או לסביבת הניהול שלו, או לז'אנר הניהול שלו וכו'.
כן.
ואז אנחנו גם מגדירים בתוך התהליך הזה את סדרי העדיפויות שלנו, ותוך כדי זה גם צצות בעיות נסתרות שלא חשבנו עליהן קודם והן מולות, וצריך לשאול את בעל העסק אם הוא רוצה לטפל בהן, או שהוא עדיין מוצא לנכון לדחות אותם לעתיד.
שלפעמים זה שם... חלק מהאתגרים.
כן.
הדחיינות
נכון,
של...
נכון, ה... נכון, דחיינות זה משהו שאתה פוגש בהרבה מקומות, בעיקר כשאתה עובד במנטורינג ניהולי, אתה עובד עם אנשים מאוד בכירים, ואתה מגלה שלכל אחד... לכל אחד, גם לי, ואני מעריך שגם לך, יש דחיינות במובן מסוים, ואנחנו צריכים להצליח להתמודד איתה וללכת קדימה.
צריך לקבל את זה, אגב. צריך לקבל את המקומות האלה שאנחנו, בהם אנחנו פחות טובים, ולראות איפה אנחנו מסתייעים, נעזרים, ומתגברים על האתגרים. כי מה לעשות? כולנו יש כאלה. יפה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ברשותך. בשיר נוסף, הזכייניסטים מערכים את אייל דרורי, הבעלים של פירמת הייעוץ אלדר יועצים. הפסקה קצרה וחוזרים.
שוטה שמפניה
עם ג'וני
ועם ניסים וססון מנתניה. איי, זה לא עוזר, אצלי הלב הלב בוער. נגנו, נגנו לי שיר אחר. בבר שגברת מוקי, זמרת עם בוזוקי,
הדור הבוקר שם נרקוד. נגנו לי שיר שמח, הלב שלי בורח.
נגנו, נגנו לי עוד ועוד. אני רוקד עם נינה, אני רוקד עם דינה,
אני רוקד עם סימה ושוש מבנימינה.
איי, זה לא עוזר, אצלי הלב הלב בוער. נגנו, נגנו לי שיר אחר.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
במשרד שלנו אנחנו נתקלים הרבה פעמים בסוגיה של שותפים שניגשים למיזמים עסקיים ביחד, רוצים לקחת את היתרונות האחד של השני, את העוצמות האחד של השני, לחבר אותן למשהו גדול יותר מסך החלקים שלו, ולנסות לעשות ביזנס במשותף, לפעמים גם כדי להפחית סיכונים ולהקל בהוצאות ולחלוק בנטלים וכן הלאה. שיקולים משיקולים שונים. בסוגיית השותפים, אייל, מנקודת מבטך, לדעתך, מהו הדבר החשוב ביותר בסוגיה הזאת?
טוב, קודם כל, כמובן שזה האמון. בלי אמון אי אפשר לצאת לדרך, ואם יוצאים לדרך, אז כל הזמן אתה חרד שאולי גונבים לך את הכסף, את העובדים, את הרעיון, לא משנה מה, וגם אם לא גונבים לך, אתה מפתח פוביה. אז אמון זה הדבר הראשון, ואם הוא חזק ומוחלט, וכל הזמן עובדים על לשמר אותו, זה כמו בזוגיות, שותף זה זוגיות.
לגמרי.
עובדים לשמר אותו ועובדים על מערכת היחסים, זה יכול להצליח לאין שיעור.
אני מסכים איתך, ואני חושב שזה תנאי הכרחי, ואם אתה לא נמצא שם עם השותף הפוטנציאלי שלך, אל תתקדם. חבל על הזמן, חבל על הכסף, חבל על האנרגיה. וכמובן, ככל והדברים מסתדרים, ויש אמון, וגם רואים עין בעין את הדברים, יושבים ומפתחים רגע איך תיראה השותפות הזאת, ויושבים ומנסחים הסכם מסודר.
נכון, מאוד, 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 כן. מאוד חשוב, וזה התחום שלך.
כן.
הסכם נכון. שותפים.
לגמרי, ואתה יודע, אני הרבה פעמים יושב עם אנשים ואומר, תשמעו, אתם הולכים להתחתן. התחתנתם פעם? כן, יופי. אתם הולכים להתחתן פעם נוספת.
לפעמים זו חתונה יותר קשה מחתונה רגילה.
כן, יש בה הרבה מאוד כסף שמעורבב, מעורב.
נכון, וכמו בחיי הנישואים, גם פה יש תקופת ירח דבש, ואחר כך יש את המציאות. גם בחיי הנישואים, אנשים בשלב מסוים או ממעמד מסוים או עם סכום כספי מסוים או ממשפחות מסוימות, מבצעים הסכם ממון לפני הנישואים.
נכון, כן.
ועוד הסכמים כאלה ואחרים, ובטח ובטח כשאנחנו נכנסים לשותפות עם שותף, אנחנו רוצים לקיים הסכם, וכאשר אני פוגש שותפים שהם כבר סדורים ברעיון, ואולי אפילו התחילו פעילות ואין הסכם, זה השלב שאני ממש עושה כל מאמץ לעצור את ההתקדמות ולשלוח אותם לטפל בנושא הזה, כי
כן.
התהליך של לבנות הסכם נכון, כשאנחנו מגדירים בתהליך ייעוץ שלי ושלהם מה חשוב לנו, ואז זה עובר לעורך הדין שמכניס את התחומים המשפטיים ומסתכל בעיניים שלו, ומוסיף נדבכים כאלה ואחרים, אם זה בנוי כמו שצריך, אנחנו יכולים לרוץ קדימה במהירות גבוהה ולהתמודד עם האמורות. ואם זה לא בנוי כמו שצריך, אנחנו כל פרק זמן ייתקע והעסק יעט את הפעילות או ייכנס למשברים.
בהחלט. אפרופו סוגיית השותפים וגם, אתה יודע, כסוגיה בפני עצמה, בחיים הטבעיים של כל עסק ועסק, יש איזושהי שאלה שקורית עולה מתישהו, וזה האם הזמן הגיע לגדול ולצמוח, ואם כן, איך עושים את זה? אז אצלנו במשרד באמת יש הרבה מאוד עסקים שנכנסים לסיטואציות של רכישת פעילות ורכישת מניות וכן הלאה, וגם לעתים בהתרחבות לרשתות מזכות. זו עסקה שהיא באמת יש בה הרבה מאוד אלמנטים, גם את הפיננסים, גם את המשפטים, אבל אתה ואני דיברנו לפני התוכנית על אלמנט שהרבה פעמים לא מדברים עליו, והוא האלמנט הארגוני. בוא נדבר על עסקה לרכישת פעילות בהיבט הארגוני. תן על זה מילה.
קודם כל אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוכשים.
כן.
כשאני רוכש עסק, אני רוכש אנשים, ואני רוכש פעילות, ואני רוכש מכונות וציוד ומחשבים, אבל אני גם רוכש ביחד עם זה, עם זאת המתכונת, את ה-DNA הארגוני. וה-DNA הארגוני הוא מאוד 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 משמעותי, ואנחנו רואים את זה קורה בהרבה מאוד עסקאות גדולות שמגיעות לתקשורת, כי העסקאות הקטנות לא מגיעות, ואנחנו רואים שאחרי הרכישה פתאום יש שינויים, ותראו מקרה טוויטר למשל.
קלאסי, כן.
אז אני צריך להבין מה ה-DNA שאני רוכש אותו, והאם הוא טוב לי. ואחר כך מה כוח האדם שאני משיג בתהליך, ואולי יש לי כפילות בתפקידים, ואולי יש לי אנשים שהם מוכשרים יותר מהאנשים שלי ואני רוצה לשמר אותם, ואולי יש אנשים שהם פחות מוכשרים ואני רוצה לעשות איתם תהליך של סיום השילוב שלהם בעסק.
אז מה שאתה אומר בעצם, צריך להסתכל בתכנון של העסקה הזאת, לא פחות מהתכנונים המשפטיים, הפיננסיים, גם על התכנון הארגוני ברמת איך אנחנו לוקחים את התערובת הזאת ועושים ממנה משהו טוב יותר ומצליחים גם להתמודד עם כל האתגרים.
נכון, אני הרבה פעמים נותן דוגמאות שמגיעות מתחום הבנייה של הבית. אתה, כשאתה ממזג או רוכש עסק אחר, אתה בודק כמובן שהמבנה יציב וכולי. אבל עכשיו, אחרי שבנית את הבית והוא עם יסודות טובים, אתה רוצה מישהו שיעצב לך את הפנים בצורה נכונה.
כן, נכון.
ואנחנו צריכים לעשות את זה.
יפה. תגיד, מה האתגר המרכזי שאתה מזהה בתחום שלך?
שלי כיועץ? או, אני צריך כל הזמן להסתכל קדימה. יש הרבה מאוד דברים חדשים שיוצאים כל הזמן. אתה צריך ללמוד, אתה צריך להתקדם, אתה צריך להכיר תהליכים שקורים.
כן.
וכמובן, לשמור ולבדל את הפירמה שתדע להציע השירות שיש לו אקסטרה מייל.
כן,
מעל המתחרים. כי התחום שלי מרובה במתחרים.
אפרופו אתגרים, איך הקורונה השפיעה על התחום?
אז כמה דברים. קודם כל אנחנו השתמשנו בכלים של פגישות מרחוק כמו סקייפ או כלים אחרים עוד לפני הקורונה, כן. בעיקר עם הלקוחות מחול שאתה לא טס כל פעם לפגוש אותם.
גם אני עשיתי את זה אגב.
נכון, אז זה פשוט הכניס את זה פנימה, ואם היינו במגוון כלים, אז היום זה יותר כלים ממוקדים שיש לקהל הרב, שזה בעיקר הזום או הכלים של גוגל או מייקרוסופט.
היפה היה שכל השוק התחנך בעת ובעונה אחת להשתמש בכלי שחלקו היה נפוץ.
הוא היה גם חינמי.
והפך להיות, כן, הוא היה חינמי והפך להיות כמובן מתשלום, אבל הפך להיות כזה שכולם משתמשים בו.
נכון.
זה כבר עדיין, לא משהו חריג.
הוא עדיין חינמי בהגדרות מסוימות.
נכון, 40 דקות.
וזאת גם דרך אגב נקודה להעיר פה שזום כחברה לא ממש השכילה למנף את ההצלחה הבלתי נתפסת הזאת, אבל זה אולי לפודקאסט אחר.
כן, בהחלט. אז רצית להשלים.
כן, אבל חוץ מהאתגר הטכנולוגי, הופיעו פה עוד הרבה מאוד דברים אחרים של הניהול ההיברידי, שזה פתאום מעסק שהיית פוגש את העובדים שלך בבוקר, עזוב אצלנו, אנחנו תמיד היינו היברידים, אבל כן. הלקוחות, מעסק שפוגש את העובדים כל בוקר, ואפשר לעשות ישיבת בוקר, גם אם היא יעילה וגם אם היא לא יעילה, פתאום זה לא ככה.
כן.
וגם פתאום יש לך עובדים שהוא אמנם עובד אצלך במשרה מלאה, אבל אתה פתאום מגלה שהוא עובד במשרה מלאה בעוד מקום. איך מתמודדים עם זה? והיו האתגרים מאוד 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 מעניינים. שמחתי, יכולנו לרובן.
יפה. דבר קצת על זכיינות, עצות. עצות לרשת מזכה ועצות עצה לרשת מזכה ועצה לזכיינים. בואו, בזמן הקצר שנותר לנו.
אוקיי, אז קודם כל, העצה הכי טובה, ושוב אני חוזר לנושא של בניית בית, זה לצקת יסודות איתנים.
כן.
אתה לא יוצק יסודות באזור של מי תאום, ואם אתה עושה את זה, אתה דואג שיהיה בידוד טוב ומעסיק מהנדסים נכונים, אז גם פה, תבדוק היטב מה המשמעות של התהליך, תוודא שיש לך יכולת לעשות את זה נכון, וכמובן, בתהליך הזה צריכים יועצים משפטיים, לא נכון. רק יועץ עסקי.
נכון. יפה. אגב, מה שאמרת פה זה, זה משני הכיוונים בעצם, אתה יודע, כשמסתכלים על הדבר הזה.
כן, זה תמיד הולך ביחד.
זה גם וגם, זה גם לזכיינים וגם לרשתות, נכון. ובכל זאת עוד משהו ספציפי יותר לרשתות?
כדאי, ואפילו חשוב, שהתקשורת עם הרשת המזכה תהיה תקשורת באמת בגובה העיניים, תקשורת שאתה מבין שחשוב לה שאתה תצליח. לא מספיק שהיא מעמידה לך 100% מימון, אפרופו הסיפור שנתת קודם. הכסף זה לא הכל. היא צריכה לתת לך את היכולת להשתמש בידע שלה. בדרך כלל יש תיק נועלים ויש תהליכי חניכה, ויש מנטורים שמגיעים איתם הרשת בהנחה שזה תהליך סדור, ואתה רוצה לקבל את התמיכה. לא מספיק שיש לך רשות להשתמש בלוגו, או שאתה מעצב את המשרד בהתאם להגדרות.
נכון, לגמרי. אפרופו מה שאמרת על התקשורת, היו פה הרבה מאוד בעלי רשתות מזכות שהתראינו, והרבה מאוד מהם דיברו על העניין של תקשורת. שהם מאפשרים תקשורת בגובה העיניים, זה חוזר אליהם בריבית דריבית במובן החיובי של העניין, כי זה מציף את הדברים האמיתיים מהשטח. השטח יודע טוב מאוד מה קורה, ובאמת הזכיינים יודעים לתת הרבה ערך.
ניקח את זה גם לפן הניהולי, שלא קשור דווקא לרשתות ולזכיינים. כשאתה מאפשר לעובדים בפירמה שלך להיכנס אליך ולשבת אצלך בחדר ולדבר איתך בגובה העיניים, אתה מגלה הרבה מאוד דברים. ועוד יותר תגלה אם תרד אל העובדים ברצפת הייצור או תעשה קצת את התפקיד שלהם, אתה תגלה כל מיני דברים שלא חשבת שהם קורים.
יפה. תגיד, אחד הדברים פה החזקים שקורים בתוכנית זה שעורכים, מדברים על עורכים פוטנציאליים שיבואו לכאן, כי בסוף הקהילה בונה את הקהילה מעצמה. אורח או אורחת שהיית רוצה שנארח כאן?
אני חושב שיהיה מאוד מעניין לשמוע חבר'ה בשנות ה-20 המאוחרות שלהם. יש להם ויז'ן גם עסקי, גם ניהולי, גם בהתמודדות עם היום-יום, שמאוד שונה מאנשים בגילאים אחרים, גם אם הם מנהלים מנוסים. ובסופו של דבר, הם אלו שמניעים כרגע את התהליכים העסקיים, גם אם הם לא עומדים בראש הפירמות.
כן.
וחשוב מאוד לשמוע, להבין איך הם חושבים, גם דרך הניהול של לנהל אותם היא דרך שונה לחלוטין מהדרך של לנהל אנשים בגילאים אחרים.
אפרופו תקשורת וגם אמצעי תקשורת ואיפה הם נמצאים, באילו זירות הם נמצאים וצורכים את המידע וכו וכו. תשמע, 11:57.
כן, ואני חשבתי ש...
היה כיף גדול. איך היה לך?
היה לי מאוד מעניין ומאוד כיף, ותודה שהזמנת אותי, ולא הייתי, כאילו, היו לי עוד מלא דברים להגיד, ולא לא הספקנו, אז אולי בפעם הבאה.
אני אשמח להזמין אותך שוב, והיה לי לעונג ללמוד ממך ולהזמין אותך, ושהתארחת פה. סיכום קצר ברשותך, אז קודם כל תודה רבה לאייל דרורי, הבעלים של פירמת הייעוץ. אלדר יועצים. דיברנו על הקמה של עסקים, על ניהולם, על אופן ההתבססות שלהם, על התנהלות פיננסית. היו לנו סוגיות שותפים. היה לנו התרחבות וצמיחה ורכישת פעילות והאתגרים שנלווים. ושימו לב ללשון, אנחנו מדברים על אתגרים, נכון?
ולא בעיות.
ולא על בעיות. והבנו שעסקים רבים נסגרים, אבל אפשר גם אחרת, לעשות את זה בצורה מתוכננת, וגם באמצעות תוכניות מתאימות, שזה לא אותו דבר, גם על זה למדנו. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, ובגוגל, ובאפל פודקאסט, שהם שלושה פודקאסטים מובילים. אתם יכולים למצוא אותנו גם ברדיו סול באינטרנט, וכמובן גם ביוטיוב. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, ממליצים בחום לעקוב. אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון הבא, בשעה 11 בבוקר, איתכם ביחד, בשידור חי, הזכייניסטים. שוב, תודה רבה.
תודה אדיר.
כיף גדול. שבוע טוב.
לא לשכוח להגיד תודה לשחר.
תודה, ולשוקי. שחר. תודה, שחר ושוקי וכל החברים מרדיו סול, בהחלט, בהחלט. אז שבוע טוב ותודה. ביי ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אדם שלא אוהב אדם חלש, כל חיי חיי שוב חוזרים אליי עם מסע בדרך רחוקה. אני חי 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 והשמש מעליי עוד תזרח על דרך.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשביל...